שיעור בעין יעקב חלק ד' עמוד 12 עמוד 11, יפה. אומרת הגמרא, במידה שאדם מודד, מודדים לו. זאת אומרת, הגמרא אומרת בסנהדרין דף צדי עמוד ראשון, שכל מידותיו של הקדוש ברוך הוא מידה כנגד מידה. זאת אומרת, איך שאדם מתנהג, ככה מתנהגים איתו. אם הוא עשה טוב, עושים לו, מחזירים לו משמיים טוב. עשה פעם לא טוב, גם כן ינקו אותו על זה. אז הגמרא מביאה ראיית לדבר על אישה סוטה. אישה סוטה, זה אישה, כמו שהסברנו, שהיא נחשדת על דבר עבירה, שהיא חס ושלום עברה על האיסור של אשת איש, ומביאים אותה כדי להוכיח את העניין הזה בבית המקדש. זאת אומרת, הגמרא, המשנה אומרת, היא קישתה את עצמה לעבירה, המקום מנבלה. ההפך מקישוט זה ניבול. כיוון שהיא לבשה בגדים יפים, היא התאפרה למצוא חן בעיני הנואף, אז המקום מנבל אותה, כמו שלמדנו איזה דברים נוראים עושים לה. היא גילתה את עצמה לעבירה, המקום גילה עליה. בירך התחילה עבירה תחילה, ואחר כך הבטן. רש"י אומר שבן אדם בא לקירוב בשר עם אישה, אז קודם כל הרגליים נוגעות ברגליים, ואחר כך בטן בבטן. אז בירך התחילה עבירה תחילה, אחר כך הבטן, לפיכך תלקה הירך תחילה. בתת השם ירכך נופלת, ואת בטנך צבא. אז הכללה התחילה קודם כל על הירכיים, ואחר כך על הבטן. אחר כך הבטן ושאר הגוף לא פלט. גם הגוף, כל שאר הגוף, לא רק הירכיים והבטן, התורה נקטה את התחלת הפורענות, אבל גם כל הגוף ניזוק מהעניין הזה של מים המאורים, כמו שהגמרא לקמן מבארת, איך שהעיניים שלה יוצאות לבחוץ, וכל הגוף שלה נעשה שורות שורות. ראית פעם איך פותחים בצק קשה עם הסכינים האלה? ככה, בחמש. ככה הבשר שלה נהיה חתיכות חתיכות, פסים פסים. אחד נפוח, אחד נמוך. אז הגמרא תזכיר את זה לקמן. אמר רב יוסף, אף על גב דמידה בטיל, הרי המשנה אמרה שבמידה שאדם מודד, במודדים לו. אבל אומר הרב, אף על גב דמידה בטיל, במידה לבטיל. מה הכוונה? מה ההבדל בין מידה לבמידה? אומרת הגמרא, דאמר רב יוסף, וכן תנה רבי חיה, מיום שחרב בית המקדש, אף על גב שבטלה סנהדרין גדולה, ארבע מיתות לא בטלו. אומרת הגמרא, מה זה לא בטלו ארבע מיתות? והם בטלו. אלא דין ארבע מיתות לא בטלו, הכוונה שהיה בזמן שבית המקדש היה קיים, וגם עוד תנאי, שעדיין היו מקיימים הסנהדרין דיני נפשות, אז יש עבירות שהתורה חייבה עליהם מיתה, כמו למשל סקילה, אדם שמתעסק בכשפים, אז התורה הענישה אותו בעונש סקילה, או למה שכתוב מכשפה לא תחיו, חז"ל גילו בסנהדרין שזה עונש סקילה, אז כתוב מכשפה, אבל לא דין למכשף, אלא שדיברה התורה בהווה. זאת אומרת, בדרך כלל נשים מתעסקות בכשפים. אישה לא הייתה עובדת, שעמם, לא עושה כשפים. אז, או אדם מחלל שבת עם עדים. מחלל שבת עם עדים חייב סקילה. אז בית דין, אם היה עומד כל הקריטריונים האלה שהתורה מבקשת, והיו באים עדים ומעידים על הבן אדם, היו ממיתים אותו בסקילה. או למשל, אדם חייב שריפה. יש כמה עבירות שאדם חייב שריפה. כמו חס ושלום העריות עם חמתו, זה עונש שריפה. או הרג, אדם שרצה, אז הורגים אותו בסייף. אדם שהתחייב מיתת חנק, כמו אשת איש שגמרא עכשיו מדברת, זה עונש חנק. יש כמה סוגים של עבירות שהתורה היווה עליהם מיתה. אומרת הגמרא, שבית המקדש חרב, וסנהדרין כבר לא דנים דיני נפשות, אז איך יתקיים אדם שעושה עבירה כזאת? איך הקדוש ברוך הוא, לפעמים בן אדם עשה עבירה כזאת וחזר בתשובה, והקדוש ברוך הוא חפץ למען צדקו ורוצה להכניס אותו לגן עדן, אז הוא מנקה אותו כבר פה, אז הוא מצדר לו מיטה כזאת שתהיה כפרתו, וממית אותו במיטה משונה, בר מינן. אז הגמרא אומרת, הוא ממית אותו במיטה דומה לאותה מיטה שהיה ראוי להמית אותו על ידי בית הדין. עכשיו הגמרא מסבירה. דוגמה, אומרת הגמרא, מי שנתחייה סקילה, אדם למשל שחילל שבת בעדים. אם אדם חילל שבת בלי עדים, אף אחד לא ראה אותו, אז הוא חייב עונש כרת. ככה מובא ברבותינו הראשונים, רש"י, בשבת, דף בית עמוד ראשון בהתחלה. אז מי שנתחייב סקילה, בלי, מי שחילל שבת עם עדים, חייב סקילה. בלי עדים, חייב קראת. אז מי שנתחייב סקילה, או שנופל מן הגג, הרי עכשיו בית הדין לא יכולים להמית אותו, לא דנים דיני נפשות, רק בטקסס דנים דיני נפשות, אבל פה לא דנים דיני נפשות. אז או שהוא נופל מן הגג, שזה דומה לסקילה. איך היו עושים סקילה? גמרא בסנהדרין נ"ה אומרת, רש"י מביא, שהיו דוחפים אותו מגג, קושרים אותו, ואחד מן העדים דוחף אותו מגובה שתי קומות. ואז אם הוא מת, אז זה מיתתו כפרתו, מת מיתה משונה, ואם לא זורקים על הסלע כבד ששתי בן אדם, לא יכול, בן אדם אחד לא יכול להרים אותו, זאת אומרת סלע שרק שתיים לפחות יכולים להרים אותו, שזה אבן כבדה מאוד, וזאת היא סקילתו. אז עכשיו שאין את עונש הבית הדין של עונש סקילה, אז יוצא מצב אחד כזה שנתחל סקילה, הוא עולה לגג ופתאום באה איזה רוח כזאת, או הוא מאבד שיווי משקל ונופל מהגג, מהפיגומים, מכל מיני מקומות ומת, לא עליכם. אז זה עונש סקילה. או למשל, דוגמה אחרת, שהוא התחייב סקילה, אי אפשר לסקול אותו לפי בית הדין, אז הקדוש ברוך הוא מזמן איזה חיה שדורסת אותו. רש"י מסביר שהאריה, שהוא בא לטרוף בן אדם, אז הוא קודם כל מפיל אותו על הרצפה, ואז הוא טורף אותו. אז זה כמו סקילה שהוא מפיל אותו על הרצפה. אז אמנם לא כל אדם הוא זוכה לפגוש אריה בדרך, ורק אם אתה באמזונס, או בקניה שם, בג'ונגלים. אבל אם אתה במדינת ישראל, אתה יכול לפגוש אותו רק בספארי, נכון? אבל מה הבעיה? יש את האריה של הפג'ו, של הפג'ו יש, 405, זה סקילה מהדרין זה. האריה של הפג'ו, אז זה חיה דורסת אותו, אולי לכם. אז זה דוגמה של עונש סקילה. מי שנתחייב שריפה, אדם שנתחייב לבית הדין, לתורה, עונש שריפה, או נופל בדלקה, חס ושלום, שפורצת שריפה והוא נשרף למוות, או נחש מקישו, רש"י אומר, הארס של הנחש, הוא שורף אותו, זה דומה לעונש שריפה, גם כן הורג אותו. או מי שנתחייב הריגה, מי שנתחייב הריגה, עשה איזו עבירה שחייבים עליה הרג, כמו שהוא רצח למשל במזיד, או שהוא נמסר למלכות, ובדרך כלל כשאדם היה נמסר למלכות, היו מתיזין את ראשו, ואומרת הגמרא בסנהדרין נ"ב, שסייף זה גם סוג של הרג, או ליסטין באים עליו, באים שודדים, וליסטים של החזית העממית, והורגים אותו, אז הקדוש ברוך הוא סיבב לו כפרה בעולם הזה כדי שיתכפר לו וייכנס לגן עדן, שלא יצטרך לסבול ייסורים בגיהנום, כי ייסורים של גיהנום הם הרבה יותר קשים מייסורים שאדם עובר בעולם הזה, כמו שגילה לנו רבנו הרמב"ן ברוח הקודש בקונטרס שער הגמול שלו, שם הוא מדבר על עניינים של שכר ועונש. אז שם מבאר, כידוע, הרמב"ן המפורסם הזה, ש-70 שנה ייסורי איוב לא ישבו לדקה אחת בגיהנום, שזה ייסורים רוחניים הרבה יותר כבדים וכואבים מייסורים של עולם הזה. ואיוב, היו לו ייסורים נוראים ואיומים, אבל כמה זמן היה איוב בייסורים? 12 חודש, היה שנה בסך הכל. ככה כתוב מסכת עדויות. והרמב"ן אומר, אפילו אם יהיו לאדם 70 שנה, ייתנו לו לבחור 70 שנה ייסורי איוב או דקה בגיהנום, עדיף לו לבחור 70 שנה ייסורי איוב בעולם הזה. או מי שנתחייב חנק, אז אי אפשר לחנוק אותו בחבל, איך היו עושים בבית הדין, אדם שנתחייב חנק, אחד תופס חבל מפה, אחד מפה, קושרים לו על הצוואר וחונקים אותו, אחד מושך לשם, אחד מושך לשם, חונקים אותו עד שיוצא את נשמתו. זה נקרא עונש חנק. אז או תובע בנער, אז היום אי אפשר לחנוק אותו בבית הדין, כי לא דנים דיני נפשות, אז או שהוא תובע בנער, לא עליכם, שכל שנה רואים לצערנו אנשים שהם טובים בנער, או תובע בנער, בים, או שהוא מת בסרונחי, כמו מחלה של קוצר נשימה, אסמה, לא עליכם, או פצעים שגודלים בגרון וחוסמים לו את פני הנשימה, זה גם כן סוג של מיטה משונה, וזה דומה לחנק, אז זה הפשט. זה מה שאומרת הגמרא, שאל יחשוב אדם שאם אין דיני נפשות על פי התורה הקדושה בזמננו, אז העולם נעשה חופשי. יש דין ויש דיין. תניא, היה רבי מאיר אומר, מניין שבמידה שאדם מודד, בא מודדים לו. זאת אומרת, איך שאדם מתנהג, ככה מחזירים לו משמיים. שנאמר, כתוב בנביא, בסעסעה בשלחה תריבנה. זאת אומרת, בסעסעה הכוונה, באותה סעה, סעה זה סוג של מידה. באותה סעה שאדם מודד, ככה מחזירים לו. אין לי אלא סעה, מניין לרבות תרכב. תרכב זה חצי סאה, סאה זה שישה קו. תרכב, טרקב, שלושה קבים, זה חצי סאה. סאה זה בערך קצת יותר משמונה ליטר. נגיד 8 קילו, פחות או יותר, מה למטה. חצי סאה כמה זה? בערך 4 קילו. 4 קילו. אז זה סוג של מידה. אז אם אדם עשה עבירה גדולה, נותנים לו עונש כבד. אם עשה אדם עבירה חצי קשה, חצי גדולה, נותנים לו עונש כזה, ייסורים כאלה שמקבילים לאותו מידה. אם אדם עשה עבירה קטנה, נותנים לו ייסורים קטנים. כל אחד לפי החבילה שלו, כמו שאומרים. וחצי קו, שזה חצי של חצי, רובע וחצי רובע, כל מיני סוגים של מידות, זה משל לסוגים של עבירות, שעבירה קטנה, יש יותר גדול, יש עבירה חמורה, תומן ואוכלה, שזה גם כן סוגים של מידות רשי מביא מבבת רדף צדיק, שם הגמרא דנה במשקלים האלה. תלמוד לומר כי כל סאון סואן ברעש. סאון זה מלשון סאה. החזל דורשים סאה, כמו שאתה אומר, קטן, קטנטון, קטנטן. איש אישון. למה שחור שבעין נקרא אישון? שאתה רואה שם איש קטן, לכן זה נקרא אישון. איש אישון. לכן שמשון, הגמרא תגיד לקמן, שמשון דומה לבורא עולם. למה? כי אצל הקדוש ברוך הוא נאמר, כי שמש הוא מגן השם. נכון? שהוא ממנחה. שמש הוא מגן השם, אז שמשון זה שמש קטנה, שמשון, שמש שמשון. אז גם פה שאה, יש שאה, משהו גדול, ויש שאון, משהו קטן. הגמרא דורשת, כי כל שאון סואן ברעש, שהקדוש ברוך הוא יביא עליו את הפורענות, גם על שאון יביא. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא מוותר על אף דבר. כמו שאומרת הגמרא בבא קמא דפנון, שהקדוש ברוך הוא לא מוותר. אם אדם לא עשה תשובה, הקדוש ברוך הוא לא מוותר. אסור להגיד שהקדוש ברוך הוא יוותר. השם יסלח, אל תדאג. אם אדם עשה תשובה, בורא עולם מוותר. אבל אם הוא לא עשה תשובה, לא מבטר בעולם. בסדר? אומרת הגמרא, ומיניין שכל פרוטה ופרוטה מצטרפים לחשבון גדול. לפעמים, הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו לפי מידת חוכמתו, הוא משער שלאדם הזה, כרגע לא מגיע לו עונש עכשיו, אחת לאחת. לא תמיד הקדוש ברוך הוא דן אדם אחת לאחת. לפעמים הוא מחכה, הוא עושה עבירות קטנות, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מחכה שיגדוש שאה, שיגיע כל העבירות למידה גדולה, ואז הוא נוחת על עבירת אחת. פרמינן. אז זה הכוונה. ומנהל שכל פרוטה ופרוטה מצטרפים לחשבון גדול, תלמוד לומר, אחת לאחת למצוא חשבון. אחת לאחת, אחת ועוד אחת זה שתיים כבר, שתיים ועוד שתיים זה ארבע, עד שכבר אין מקום במחברת, ואז הוא נוחת עליו. וכן מצינו באישה סוטה, שבמידה שמדדה, בה מדדו לה. היא עמדה על פתח ביתה, להיראות לו, לאותו אדם חס ושלום שעשה איתה את העבירה, כיוון שהיא עמדה על פתח ביתה, לפיכך כהן מעמידה בשער ניקנור ומראה קלונה לכל. הרי למדנו שיעור שעבר שהוא מעמיד אותו בפתח שבין עזרת נשים לבין עזרת ישראל. כל המדינה רואה אותה. זה בושה וחרפה. היא פרסה לו סודרים נעים על ראשה. היא שמה לו, הרי פעם, גם כשהם היו עושות עבירות, היו מתלבשות בצניעות, ממחסות את הראש. אז אומרת הגמרא, היא פרסה לו סודרים נעים על ראשה, היא שמה מטפחות צבעוניות, בנדנות, היא הייתה שמה על הראש, למצוא חן בעיניו. לפיכך כהן נוטל כיפה שעל ראשה, כיפה רש"י מסביר זה הצעיף. הפעם היו מכסות את הראש עם צעיף גדול, אז היא מכסה את הראש והצעיף יורד על הכתפיים. אז היא לוקח את הצעיף בזה ומניחה תחת רגליה, היא דורכת על הצעיף. היא קישתה לו את פניה, היא שמה אודם ופודרה וכל הצבעים למיניהם. לפיכך פניה מוריקות. היא רצה לעשות לעצמה פנים יפות, עכשיו פניה מוריקות, הכוונה הם לעשות צהובות, כמו צהבת. היא כחלה לו את עיניה, היא שמה אייליינר, שמה ככה בעיניים. לפיכך עיניה בולטו, זה מה שלמדנו מקודם, ששאר הגוף לא פלט, גם העיניים שלה יוצאות לבחוץ. היא כלאה לו את שערה. היא עשתה תסרוקת כדי למצוא חן בעיניו, לפיכך כהן סותר את שערה. היא הראתה לו באצבעותיה, רש"י מסביר, היא רמזה לו לבוא אליה, היא עשתה לו ככה באצבעות, בוא לפה, לפיכך ציפורניה נושרות. אתה רואה מה זה? אפילו הציפורניים שלה נושרות מהמים העוררים האלה, המערערים. היא חגרה לו בצלצול, מה זה צלצול? זה חגורה יפה, חגרה לו חגורה יפה, לפיכך כהן מביא חבל מצרי, וקושר למעלה מדדיה, זה מה שלמדנו שיעור שעבר, כדי שלא ייפול לבגד, כי הוא קורא על את הבגד, אז הוא קושר לה את הבגד. היא פשטה לו יריחה לעבירה כמובן, לפיכך יריחה נופלת, היא לא יכולה פתאום להחזיק מעמד, היא מרגישה שהיא לא יכולה לעמוד על הרגליים, אם המים פוגעים בה באותו רגע, אז היא מיד נופלת, היא קורסת על הרצפה. היא קיבלה אותו על קרסה, הכוונה על ביטנה, לפיכך ביטנה צבא. פתאום הבטן שלה מתנפחת והיא מרגישה שהיא עומדת להתפוצץ. היא הכילה אותו מעדני עולם, היא עשתה לו מעדני עולם, בשר אנטריקוט, על האש, הכל היה טוב. לפיכך קורבנה מאכל בהמה. זאת אומרת, היא מביאה מנחת שעורים, ואוכלת, מביאה מנחה של מאכל שהוא מאכל של בהמה. היא שקדה אותו יין משובח בכוסות משובחים, לפיכך כהן משקה אותה מים אמרים. במקידה של חרס, רשי אומר, זה כלי הכי פחות שיש, מקידה של חרס. היא עשתה בסתר, כיוון שעשתה בסתר את העבירה, יושב בסתר העליון, משים בפנים. משים בפנים הכוונה, הוא מפנה את כל עסקיו כדי להיטפל אליה, להעניש אותה. שנאמר, ואין נואף, שמרה נשף, למור, לא תשורני עין. היא אומרת, לא, אף אחד לא רואה, זה בסדר. אז על זה נאמר, וסתר פנים ישים. סתר, מי שיושב בסתר, ישים בפנים. הכוונה, יכעס עליה ויעניש אותה. דבר אחר היא עשתה בסתר, המקום פרסמה בגלוי. שנאמר, תיכסה שנאה במשעון, דבר ששנוי על בורי עולם, שזה העבירה החמורה הזאת של אשת איש, האישה והאיש שכיסו את העניין הזה במשעון בחושך. משעון זה חושך, בלשון שואה. שואה זה חושך, כך כתוב ביוב, רשי מביא. על זה נאמר, תגלה רעתו בקהל, בפרהסיה. כולם יראו את הביזיון שהיא עוברת. שואל את הגמרא, וכי מאחר זה נף קלה, כיוון שהתנה למד את העניין הזה של מידה כנגד מידה, מהפסוק אחת לאחת למצוא חשבון, זאת אומרת שאפילו על דברים הכי קטנים אדם יכול להיענש. כי כל סאון סואן ברעש, למה? אז למה להביא עוד פסוק שגם על עבירה קטנה אדם נענש? מהפסוק כי כל סאון סואן ברעש, לכמידה אומרת הגמרא. את הפסוק הזה צריכים לדעת שגם כן על דבר הכי קטן הקדוש ברוך הוא מעניק או שכר או עונש באותה מידה שאדם עשה. ואת הגמרא ומאחר דנף קלמי כי כל סאון סואן ברעש, אם למדת את זה מכל סאון סואן ברעש, בסעשה בשלחת ריבנה למלי, אז למה צריך את הפסוק בסעשה בשלחת ריבנה? אומרת הגמרא לכם, דרבי חנינא בר פפא, זה נצרח לדרשתו שרבי חנינא אמר, דאמר רבי חנינא בר פפא, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה עד שעד שילוחה. זאת אומרת, לפעמים יש איזו אומה שעושה צרות בעולם, הקדוש ברוך הוא מחכה, אבל ברגע שהוא מחליט להעניש אותם, הוא מבאר אותה לגמרי מן העולם. שנאמר, בסעשאה בשלחה תריבנה. שרשי מסביר שברגע שהגיע הסעה שלה של זאתי, הקדוש ברוך הוא מחליט לשלח אותה מן העולם, עושה איתה מריבה, מריב עם האומה הזאת ומשלח אותה מן העולם. אומרת הגמרא, הנה, ככה זה, מהאומנם? ואמר רבה, שלוש כוסות האמורות במצרים, למה? שם בחלום שר המשקים, הוא מדבר עם יוסף, ושלוש פעמים הוא מזכיר כוס בחלום. אז שואלת הגמרא, למה שלוש פעמים הוא מזכיר כוס? הרי אין לך מילה אחת מיותרת בתורה. אז אומרת הגמרא, יש לזה רמז, שלוש כוסות של מצרים, שלוש כוסות פרעו, יש לזה רמז ששלוש פעמים הקדוש ברוך הוא מחק את מצרים. אז כבר אתה רואה קושייה, שאתה רואה שהקדוש ברוך הוא מוחק אומה, היא חוזרת וקמה מחדש. אז אומרת הגמרא, זה שאלה, כי רבי חנינא אמר שברגע שהקדוש ברוך הוא מעניש אומה ומוחק אותה, אין לה תקומה יותר. אז אומרת הגמרא, למה נזכר שם שלוש פעמים כוס? אחת ששתתה בימי משה. הרי בימי משה רבנו בתקופת גאולת ישראל, יציאת מצרים, אז הקדוש ברוך הוא חיסל לגמרי את כל מצרים, הטביע את כולם בים, אז חיסל אותם. ואחת ששתתה בימי פרעון נכו, פרעון נכו זה היה בתקופת נבוכדנצר, הרשע שהוא בא לכבוש את מצרים, אז הוא מחק אותה גם כן את מצרים, חרש אותה, הרג את פרעון נכו וחיסל את מצרים, כבש אותה. ואחת, הכוס השלישית שעתידה לשתות עם חברותיה, זה כוס תרעלה, שהקדוש ברוך הוא משקה את כל אומות העולם. הכוונה זה משל שהוא מחסל את כל אומות העולם שעשו צרות לעם ישראל. אז לעתיד לבוא גם מצרים היא מקבלת את כוס התרעלה על זה שהם מעבירים נשקים לרפיח שמה. על זה גם כן הקדוש ברוך הוא ישקה אותם כוס של תרעלה. וחיתמה, אולי תאמר, טוב אז אמרנו שיש קושייה פה, כי רבי חנינא אמר ברגע שמצרים התחסלה אין יותר תקומה לארץ מצרים. אז איך אתה אומר ששלוש פעמים היא קמה, היא נופלת וקמה? רבי חנינא אמר שלא יכול להיות. אז אולי תאמר, המצרים שנמצאים היום זה לא מצרים של פעם, אולי זו אומה אחרת. אנחנו יודעים למשל שסנחריב בא, בגמרא בברכות כפחת אומרת שסנחריב בא ובלבל את האומות. כשהוא כבש את העולם, סנחריב מלך אשור, כשהוא בא לכבוש את העולם, אז ברגע שאתה כובש מישהו ואתה רוצה לשבור את רוחו, הדבר הכי טוב בשבילו, בשבילך שאתה רוצה לשבור את רוחו זה שאתה מגלה אותו ממקומו. אז הרסת לו את הכל, שברת את רוחו זה הכל. אז מה הוא עשה? קודם כל הוא יגלה. כל מי שאיפה שהוא קבע, שהוא העביר אותו למקום אחר, ואת ההם העביר לשם, ככה הוא בלבל את כל אומות העולם. אז אולי אלה שיושבים היום במצרים, הם לא מצרים. זה מה שאומר את הגמרא, אולי תאמר כך, ורבי חנינא צודק, מצרים אורגינל זה היה עד תקופת משה רבנו. ומאז, כל מצרים שיושבים בנילוס שם, זה לא מצרים האמיתיים. חיתי מהנח עזדו, אולי אותם המצרים האמיתיים הלכו, עזדו, הלכו להם. ואני, אלה שיושבים, או אלה שישבו בתקופת פרעה נכרו, זה מצרים אחרות. אחרי נינינו, והתניה לא יכול להיות. והתניה למדנו, אמר רבי יהודה מן ימין, גר המצרי. רבי יהודה ורבי אלעי, הוא היה לומד בישיבה של רבי עקיבא. הוא היה תלמיד של רבי עקיבא, הוא שומע את הגמרא ביבמות סמך ב'. והוא עמוד שני. והוא מספר שהיה לו חבר שם בישיבה, קראו לו מן ימין, ככה קראו לו, והוא היה גר מצרי. זאת אומרת, הוא היה מצרי, והתגייר. מן ימין, גר המצרי. היה לי חבר מתלמידי רבי עקיבא. רבי יהודה, תלמיד רבי עקיבא. גם מן ימין, שזה היה מצרי שהתגייר, למד אצל רבי עקיבא. אז הוא היה חברו של רבי יהודה. אמר מן ימין, גר המצרי, כאן אנחנו עוברים לעמוד 13, אני מצרי ראשון. זאת אומרת, אני, בדור שלי, אני התגיירתי, זאת אומרת שהוא היה מצרי. נסעתי מצרית ראשונה, אז הוא התחתן עם מצרית ראשונה, כלומר, שהוא לא יכול לבוא בקהל השם כרגע, כי התורה אמרה שאדם שהוא מצרי, יש לו רק 3 דורות אחרי שהוא התגייר לבוא להתחתן עם בת ישראל. כי אדם שהוא מצרי והתגייר, הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל, אז הוא נסע גם כן מצריה שהתגיירה. עשי לי בני מצרית שנייה, גם הבן שלו לא יכול לבוא בקהל ישראל, הכוונה, הוא לא יכול להתחתן עם בת ישראל. אז גם הבן שלו צריך להתחתן עם מצריה, או גויה אחרת, שמתגיירת. כדי שיהיה בן בני מותר לבוא בקהל. הנכד של אותו מצרי שהתגייר, כמה שזה דור שלישי, כתוב בתורה דור שלישי יבוא להם בקהל השם. אז לכן הנכד יוכל לישא בת ישראל שרה. אז אתה רואה שזה בתקופת רבי עקיבא, זה היה אחרי כוס התרעלה ששתה פרעה נכרו, כי רבי עקיבא היה סוף בית שני, ופרעה נכרו זה היה בית ראשון, נבוכדנצר. אז אם כן, אתה רואה שעדיין בתקופת רבי עקיבא היו מקפידים על מצרי, אתה רואה שהמצרי הזה שבתקופת רבי עקיבא היה צריך לחכות 3 דורות, כמו שקרקדקשה התורה, זאת אומרת שזה מצרי אמיתי. אז הנה אתה רואה, למרות שרשי כבר מאיר, שמנימין המצרי לא הלך כמוהו, רבי עקיבא כבר העיר לו ואמר לו שסנחרי וילבד את האומות, ולכן היום כל אדם שבא להתגייר, הגמרא הזכירה שם ברכות כפחת שהזכרנו, הוא אומר שסנחרי בא ובלבל את האומות, ולכן כל אדם שבא להתגייר, אנחנו לא חוששים, אפילו אם הוא גר בטריטוריה של אמון, הוא אומר שהוא עמוני, או שהוא אומר שהוא מואבי או מצרי, מיד הוא מותר להתחתן עם בת ישראל. כי היום, האומות העולם שאנחנו מייחסים אותם, מצרים, איפה שיושבים, ואמון ומואב, שזה סוריה וירדן, זה רק יחס, אבל אלה הם חזקה. ויש כלל שכל דפריש מרובה פריש, זאת אומרת שאדם שבא אנחנו תולים שהוא פרש מהרוב, והרוב העולם הם לא המונים ולא המואבים ולא מצרים. לכן מותר לו לבוא בקהל השם. כלומר, מותר לו היום מצרי שמתגייר, מותר לו להתחתן מיד עם בת ישראל. אלא התמרחית, מרים כן, חזרה קושייה. רבי חנינא אמר שאין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האומה, ברגע שהוא נפרע ממנה הוא מבאר אותה לגמרי מן העולם. אז לכן הפסוק הזה צריך לומר שהוא נדרש לדרשה אחרת. אלא התמרחית, מה אמר רבי חנינא בר פפא, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן המלך עד שעת שילוחו. הפסוק בסעסעה בשלחת הריבנה נאמר בכלל על מישהו אחר, נאמר על מלך, לא על כל האומה. אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן המלך עד שעת שילוחו, שנאמר בסעסעה בשלחת הריבנה שעת שילוחו. ברגע שהקדוש ברוך הוא מחליט לבאר איזה מלך מן העולם, הוא מחכה קצת, עד שהוא גודש שאה, זאת אומרת שכבר עבר כל גבול, ואז הקדוש ברוך הוא נוחת עליו ומבאר אותו. הממור מתנה לה, ליד רבי חנינא בר פפא, הממור, הוא היה מסמיך את הדרשה של רבי חנינא שאמר שהקדוש ברוך הוא מבאר אומה ומבאר אותה לגמרי על פסוק אחר. כתוב במלאכי, מה ידיחתי, מה הוא שכתוב במלאכי, כי אני השם לא שניתי, ואתם בני יעקב לא חיליתם. לא שניתי מלשון פעם שנייה. זאת אומרת, אף פעם לא עשיתי במקרה הזה דבר שצריך לעשות אותו פעם שנייה. בדרך כלל, בתקופת הקדמונים, שבן אדם היה בא להרוג במלחמה למשל, אז הוא היה דוקר אותו בחרב, ואז הוא מוסיף עוד פעם, עוד פעם דוקר אותו למוות, זאת אומרת ליתר ביטחון. הוא נותן לו 2 דקירות עם חרב. בדיוק. יפה מאוד. אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא ככה. שאני מחליט לרדת על איזה אומה, מספיק לי פעם אחת לתת להם מכה וזהו. אז אומרת הגמרא, אני השם לא שניתי, הכוונה, לא הצטרכתי לעשות פעם שנייה כדי לחסל אומה. לא הקיתי אומה ושניתי בה. ברגע שהוצרכתי לחסל איזה אומה, פעם אחת מספיק. ואתם בני יעקב לא חיליתם. מה פירוש ואתם בני יעקב לא חיליתם? היינו דכתיב, חיצה יחל לבם. על בני ישראל, כל המכות שבעולם לא יצליחו לחסל אותם לגמרי סופית. על אומה כן, שקדוש ברוך הוא נוחת על איזה אומה, חסל אותם לגמרי, אבל עם ישראל אף פעם הם לא יתחסלו. חיצי קלים והם אינם קלים. דוד המלך אומר, חיצי יחלה בם. קדוש ברוך הוא אומר, חיצי יחלה, כבר נגמרו לי כל החיצים, נגמרו לו כל האנשים לבורא עולם, עם ישראל עם קשי עורף. לא רוצים לחזור בתשובה, מביא עליהם כל מיני ניסיונות, כל מיני קשיים. נגמרו כבר כל הסוגים של האנשים, ועם ישראל עדיין חיים וקיימים. השתבח שמו קראת ברית, שעם ישראל לעולם לא ייכחד. אמר רב אמנונה, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם עד שתתמלא שאתו. אז רב אמנונה בא לחזק את דברי הקודמים שאמרו שלפעמים הקדוש ברוך הוא מתנהג במידה כנגד מידה, ולפעמים הקדוש ברוך הוא מחכה אחת לאחת למצוא חשבון. אז הוא גם כן סובר ככה, אין הקדוש ברוך הוא נפרע מן האדם עד שתתמלא שאתו. זאת אומרת, אחרי שהוא גמר את כל תאוותו לעשות איזה דבר שהוא רצה לעבור על התורה, אז הקדוש ברוך הוא נפרע ממנו, שנאמר, במלוא ספקו יצר לו. כאשר הוא גמר לספק את היצר הרע שלו, אז הקדוש ברוך הוא מעניש אותו. זאת אומרת, כל זה שאדם לא יחשוב שהעולם הפקר. גמרא אומרת בסנהדרין דף זין, שאם אדם רואה אדם שגנב פעם ראשונה ופעם שנייה, אז הוא לא יחשוב שאותו אדם הוא מסודר. זה מה שאומרים, העולם סוף גנב לתליה, משם זה המקור, שם הגמרא אומרת, על פעם אחת, שתיים, הגנב לא נתפס. זאת אומרת, כמובן שגם הגנב הזה עתיד לבוא עליו פורענות. דרש רבי חנינא בר פפא, מה ידיחתי, מה פירוש הפסוק, רננו צדיקים בהשם, לישרים נווה תהילה. אומרת הגמרא, אל תקרא נווה תהילה, אלא נווה תהילה. הישרים, אומרת הגמרא, זה דוד ומשה, שלא שלטו שונאיהם, במעשה ידיהם, שבאו האויבים להחריב את בית המקדש, אז לשדוד ולגנוב את כל מה שבנו שם, אז מצודת דוד, שזה העיר שבנה דוד לעצמו, כל החלקים האלה שהיה גר שם דוד המלך, נגנז מתחת לאדמה. וכך גם כן אצל משה רבנו, כלי המשכן, כל מה שעשה משה רבנו, מה שעכשיו אנחנו קוראים פרשת תרומה, תצווה, כל הדברים האלה, אז מה שעשה משה בידי קודשו, מה שהוא משך, הכל זה נגנז מתחת לאדמה ולא מצאו אותם האויבים. דוד הכתיב, תבעו בארץ שעריה. אז כתוב פורש, שתבעו בארץ שעריה. משה, מאיפה למדים? דאמר מור. אצל דוד יש לנו פסוק. יש פה שאלה, דברה אומרת שדוד ומשה לא שלטו שונאיהם במעשה ידיהם. מה שבנה דוד נגנז מתחת לאדמות. מה שקידש ומשך משה רבנו עליו השלום, גם כן הוא נגנז מתחת לאדמה. עכשיו, משה הוא היה קודם בסדר הכרונולוגי, כמו שאומרים, משה רבנו היה קודם לפני דוד המלך, לא? בערך 500 שנה לפני, פחות או יותר, משה רבנו היה לפני דוד המלך. אז למה הגמרא הביאה ראיה לדוד קודם משה? פני שאצל דוד המלך כתוב מפורש בכתוב, יש לך ראיה מהכתוב. דוד כתוב באחד, תבעו בארץ שעריה, זה השערים שעשה דוד המלך בעיר דוד. משה רבנו, אין לנו פסוק מפורש שהדברים שעשה משה רבנו נגנזו מתחת האדמה, אז הגמרא שמה אותו שני אחרי דוד. אמר מור, משנבנה מקדש ראשון, נגנז אוהל מועד. אוהל מועד שעשה מי? משה רבנו. כרסיו, כרשיו, בריחיו ועמודיו, ועדניו, כל הכלים והמרכיבים שהרכיבו את האוהל, נגנזו. איפה זה גנוז? אמר חסדה, אמר אבימי, תחת מחילות של היכל. איפה שנמצא היכל, אז, של בית המקדש, מתחת שם יש מחילות, ושם זה גנוז הכל. תנו רבנן, סוטה נתנה עיניה במי שאינו שלה. אז מה שביקשה, לא ניתן לה. הרי היא אסורה על הבועל. ומה שבידה נטלו ממנה, שהרי היא מאבדת גם את מי? את בעלה, נכון? אם היא מודעה, אז היא מאבדת את בעלה. ואם היא לא מודעה, היא מתה. מהמים המערים, הם הורגים אותה. שכל הנותן עיניו ומה שאינו שלו, מה שמבקש אין נותנים לו. ומה שבידו נוטלים ממנו. אז לכן בן אדם צריך לפעמים להסתפק במה שנתן לו בורא עולם ולהיות שמח בחלקו. איזה הוא עשיר, שמח בחלקו.
שמה נגנז
אותו
עולמד?
מה?
שמה נגנז עולמד? מלא הכלים אני מבין, אבל לא עולמד שמה נגנז?
כדי שלא ייקחו אותו הגויים, שלא ייקחו את הקדוש ברוך הוא רצה לפרסם כל כך את חביבות המעשים של משה רבנו, כמה היה חביב עליו משה וכן דוד שהיה שקול. לכן רצה לפרסם בעולם שהכלים שעשו שאר גדולי עולם, אני מוכן לוותר שיקחו, שיהיה להם ככה בינתיים באופן הרע שהגויים ייהנו מזה, אחר כך אני ירד עליהם. אבל דוד המלך ומשה אני לא מוכן שאף אחד ייגע בהם. זה היה מראה על חביבות מסוימת מיוחדת שהיה למשה רבנו ודוד המלך על בורא עולם, בעיני בורא עולם. אז אמרנו שכל מה שכל הנותן עיניו ומה שאינו שלא, מה שמבקש נותנים לו ומה שבידו נוטלים ממנו. והגמרא מביאה כמה ראיות. וכן מצינו בנחש הקדמוני, הנחש הקדמוני שהחטיא את אדם וחווה, שנתן עיניו במה שאינו שלו. במה הוא נתן עיניו? הוא רצה את חווה. החצוף הזה רצה את חווה. מה שביקש לא ניתן לו. הוא לא קיבל את חווה, ואיבה השית בינך ובין האישה. ומה שבידו נטלו ממנו. הרי בהתחלה הנחש היה הולך בקומה זקופה. היה הולך בקומה זקופה, ואז הקדוש ברוך הוא קצץ את רגליו על גחונו, ילך הנחש הזה. אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי מלך על כל בהמה וחיה. עכשיו הנחש היה ארור מכל חיית השדה, עכשיו ארור יהיה מכל הבהמה ומכל חיית השדה. אז הנחש מתוך הכללות שבתורה אנחנו למדים מה היה צריך להיות הברכות, והיה צריך להיות ברוך מכל חיית השדה, היה צריך להיות שולט על כולה. אני אמרתי ילך בקומה זקופה, עכשיו על גחונו ילך. אני אמרתי יהיה מאכל או מאכל אדם, הנחש היה אוכל, היה צריך לאכול מאכל אדם, מאכל בני אדם. עכשיו ועפר תאכל. הרי הנחש, הגמרא אומרת מסכת יומא דף ע"ה, יש שם מחלוקת, כתוב ונחש עפר לחמו. זאת אומרת הגמרא, יש שתי דעות בגמרא שהנחש אוכל עפר. יש אומרים כל מה שאוכל, אפילו אוכל כל מעדני עולם, תואם טעם עפר. תאר לך בן אדם רעב כל כך, בא אומר היום אני מפנק את עצמי, הלך קנה לו לפה עם שווארמה, עם צ'יפס, כל חם וטעים וחומוס, והוא בא לאכול, פתאום הוא טועם טעם של אפר של סיגריה. אוי ואבוי, זה נורא והיום. אז הוא אומר, בטח זה, כנראה פה זה לא, זה לא, זה לא טוב, השווארמה פה זה לא טוב, אולי אני אוכל ככה, אני אחזיר לי את הטעם. הוא הולך לחנות של הגלידה, גלידה אמריקאית, עם בפלה ככה מתוק, בהשגחת הבדץ, אוכל גלידה, טועם טעם של אפר של סיגריות, אוי ואבוי, זה נורא והיום. אז אי אפשר לתאר את הצער הזה שהנחש, איזה צער הוא עובר. ויש דעה אחרת שאומרת שהוא תואם מעדני עולם, אבל לא מתיישבת דעתו עד שהוא לא תואם טעם של אפר. עד כדי כך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אף פעם לא משאיר לו טעם טוב בגרון, כמו שאומרים. תמיד הוא חייב להישאר עם טעם של אפר בפה. אז זה הכללה שכילל אותו בורא עולם. ויש אומרים שהקדוש ברוך הוא כל כך מאס בנחש הזה, עד כדי כך שנתן לו פרנסה איפה שהוא הולך. הרי אפר זה אחד מהיסודות שהכי מצויים בעולם. הדבר שהכי מצוי בעולם זה חמצן, מה? אוויר לנשימה. למה? כי זה הדבר שהכי נצרך בעולם. אחריו מים ואפר, שהדברים שיותר נצרכים בסדר עדיפויות. אז אפר, איפה שהנחש ילך, יש לו אפר. ולמה זה? הרי יש לו פרנסה, לכאורה יש לו פרנסה ברווח, שלא בצער. אבל אומרים רבותינו בעלי המוסר, שהקדוש ברוך הוא לא רצה אף פעם שיהיה מציאות שהנחש יתפלל לבורא עולם. לא רצה אף פעם לשמוע את התפילה שלו, לכן נתן לו כל מה שרוצה פה.
לכן אומרים שיש לו איזו סגולה, אומרים שהנחש מפשיל את האור שלו, ומי שלוקח את האור שלו, נחש שם אצלו אותו. מענת זה ואיזו סגולה לפרנסה.
נכון, נכון. וגם בחלום.
זה השום בשום מקום?
כן, וגם בחלום. הרי אומר מסכת ברכות. דף נ"ז, שאדם ראה שנחש הקיש אותו בחלום, עד נכפל את פרנסתו בעזרת השם. יש לך לא טוב. אולי יזכה.
אומרים חולמים על הנחש שהורים. אומרים שזה גם נדר. שמורים לו את הראש. אומרים שנחש הוא נדר גם. נחש הוא נדר גם.
נחש הוא נדר. יכול להיות שיש סברה. עיקר מה שאומרת הגמרא שם ברכות נ"ז, נ"ו נ"ז, שהכוונה שזה רמז של פרנסה. למה זה כמו שאמרנו, שאיפה שהוא הולך יש לו פרנסה, הנחש הזה. אבל בחלום הוא מקיש. אם הוא מקיש במציאות זה אוי ואבוי. זה לא רק הפרנסה הולכת. זהו. כן. טוב. הוא אמר, אהרוג את האדם ואשא את חווה. עכשיו ואבשית בינך ובין האישה, ובין זרעך ובין זרעה. ואז הגמרא מביאה מכמה מקומות, וכן מצינו בקין. קין הרי ידוע, לפי הפשט בסנדרין, דף למד ח' עמוד ב', הגמרא אומרת שאדם וחווה עלו למיטה שניים, אדם וחווה, וירדו ארבעה. זאת אומרת, היא ילדה תאומים, ותוסף ללדת את קין ואת הבל, את אחי ואת הבל. אז ילדה בהתחלה את קין, הוא היה בכור, וילדה את הבל. אבל חז"ל בבמות סמך ב' עמוד ב' לימדו אותנו שקין נולד עם תאומה והבל נולד עם תאומה. זה שאומרת הגמרא בסנהדרין נ"ח, הגמרא אומרת שם בעמוד שני, מפני מה לא נשא אדם את ביתו? כדי שיישא קין את אחותו. אז הגמרא רומזת שקין נולד והוא נשא את אחותו, כלומר שהייתה לו אחות. בתורה כתוב שהיו להם רק בנים לאדם וחווה, אבל יש גם את תורה שבעל פה, כי התורה שבכתב ניתנה בקיצור. אז יש קודים בתורה שבעל פה כדי לפענח את התורה שבכתב. בכל מקום שכתוב את, זה בא לרבות משהו, כידוע מהגמרא בבקמה דף מ"א ובכמה מקומות. אז שם כתוב שקין היה לו רק תאומה אחת, והבל הייתה לו תאומה אחת, אבל רש"י פה כבר מביא, והמקור שלו זה מהמדרש וגם בזוהר הקדוש, שהבל נולד עם שתי תאומות. הבל נולד עם שתי תאומות, וקין אמר להבל, כיוון שאני הבכור, כמו שהבכור בירושה נוטל פי שניים, ככה גם כן אני עכשיו רוצה שתי תאומות. קין נולד עם אישה אחת, והבל נולד עם שתי אחיות. אז קין רצה את האחות השנייה, ועל זה הייתה המריבה שלהם, ככה יש בחז"ל. ולכן קין רצה את זה, רק רצה את האחות השנייה, בסוף הוא בעצמו נהרג ולא נהנה ממנו. וזה מה שמתכוון פה רש"י שאומר שהוא רבו על התאומה היתרה. לכן רבנו ארי אומר, ששתיהם התגלגלו, קין והבל התגלגלו במשה ויתרו. משה רבנו זה היה הבל. וכיוון שקין לקח לו את התאומה היתרה, יתרו היה גלגול של קין, אז הוא היה צריך להחזיר לו את התאומה היתרה, נתן לו את ציפורה ביתו. על זה אמר לו, אני חותנך יתרו ראשי תיבות אחי. אמר לו, אתה אחי, אנחנו קין והבל. לכן נתן לו את ציפורה שהיא הייתה הגלגול של התאומה היתרה. ככה אומר רבנו ארי עליו שלום. אומרת הגמרא וכן מצינו בקורח. קורח, הוא חלק על הכהונה, הוא רצה, הוא חשב שהוא צריך להיות כהן, וחלק על הכהונה, ורש"י אומר, נבלע באדמה. הוא רצה להיות כהן גדול, והקדוש ברוך הוא בלע אותו, האדמה בלעה אותו. גם בלעם, בלעם, הגמרא אומר בסנהדרין קופה, שהוא בא, הוא הלך למדיין לקחת את הצ'ק, על זה שהוא הפיל 24,000 חללים בעם ישראל, נכון? הוא גרם לעם ישראל ליפול במערכה שם 24,000 איש במגפה, והוא עשה עסקה עם בלק כנראה על כל ראש שהוא יצליח להוריד, אז הוא יקבל סכום של עשה לו הנחה, אמרו רק 10,000 דולר על כל ראש, אבל כפול 24,000 זה 240 מיליון, זה הרבה כסף. אז הוא הלך לקבל את הצ'ק, ובדרך דקרו אותו בהרב והרגו אותו. למה? הוא נתן את העיניים שלו על הממון של בלק, הרגו אותו בדרך, לא הצליח ליהנות. לדואג, הגמרא אומר בסנהדרין צד ג' שדואג האדומי, הוא היה אביר הרועים, שר הצבא של שאול, אבל הוא היה אדם רשע, לא היה לו יראת שמיים. הגמרא בסנהדרין דף צדיק שאין לו חלק לעולם הבא. הוא רצה גם כן לטרוד את דוד המלך, לירש את כס המלוכה, היה לו כל מיני מחשבות, היה לו זדוניות, גם כן נאבד מן העולם. והחיתופל שהגמרא אומרת שהוא ראה בסנהדרין ק"א, רש"י מביא שהוא ראה שיוצאת אש מעמתו, הכוונה ממקום הברית מילה שלו, יוצא אש. אז הוא חשב שהוא עתיד להיות מלך, זה אחיתופל. אז הוא יעץ כל מיני עצות לא טובות לאבשלום, לבוא על פילגשי אביו, כל מיני דברים נוראים. בסוף הלך וחנק את עצמו. גחזי, שהוא, גמרא אומרת פה שהוא גם כן אחד מאלה שנתנו עיניהם במה שאינו שלהם ואיבדו את עולמם. גחזי, הוא נתן את עיניו בממון של נאמן. נעמן, הוא היה שר צבא של מלך הרם, הוא היה בדמשק. והוא היה חולה במחלת שרה, זה מחלת אור כזו שאינה תרופה. משהו רוחני כזה, אבל זה מתבטא בכתמים כאלה המפחידים על האור. וכל הפרופסורים שבעולם לא עזרו לו. ואז אמרו לו, תשמע, יש פה איש אלוקים קדוש, תלך אליו, תתייעץ איתו. הוא בא לאלישע הנביא, אמר לו, תגידו לו שילך ויטבול בנהר הירדן. שיטבול בירדן שבע פעמים והצרה תעבור ממנו. אז הוא חושב שהוא צוחק איתו. הוא לא, מה אני צריך את נהר ירדן, הבאתי לי נהר ירדן, יש לי בדמשק נהר פרפר, יש שם כל מיני נהרות כאלה של גן עדן שם, אני אטבול שם, מה אני צריך את הנהר הזה? הוא לא הבין שזה לא הנהר, זה הברכה של הרב, אמא שקובעת, אלא מה, הוא עשה לו ככה איזה דבר של מעשה ככה נגד עין הרע, שלא יגידו שזה הרב, אמר לו תטבול במקווה, לך תטבול בנהר הירדן. אמרו לו, תשמע, זה איש קדוש, הוא לא סתם אמר לך, מה אכפת לך, לך תטבול בנהר. הלך טבל, אומרת הגמרא, כל טבילה, המדרש אומר, כל טבילה שטבל, רואה איך שהאור שלו נהיה חלק פתאום מבריק, טבל טבילה ראשונה, היד שלו מתרפא. טבילה שנייה, היד השנייה. עד שהוא קם מהטבילה השביעית, נהיה לו בייבי פייס, נהיה כמו חדש, קם וכל כך התלהב, ורצה לתת לו הרבה מתנות וכסף. ואז אלישע לא רצה ליהנות ממנו, כי אלישע לא נהנה מאף אחד, רק מהאישה השונמית, כמו שגמרא אומרת ברכות. וגיחזי, שהיה המשרת של אלישע, הוא לא היה לו כל כך יראת שמיים, והוא הסתכל על הממון, ומיד היה לו תאוות ממון, איך שהוא ראה את הכסף, אז הוא ויתר על הכל, והוא כבר עזב את הכבוד של הרב שלו, ועזב את כל העניין הזה של שימוש חכמים, והלך אמר לנעמן, אחרי שנעמן נעלם מהעין של אלישע, הלך ואמר לו שאלישע רוצה את המתנות האלה, וזה היה שקר. הוא ככה עשה אליל על הרב שלו, שכביכול עכשיו הוא רוצה את הכסף, הוצא לשם ועשה חילול השם, ואלישע ראה רואה אותו שקוף ברוח הקודש. והוא חזר אמר, מה אתה חושב שאני לא ראיתי אותך, שלא אמרת לו שאני רציתי את הכסף? כמו שהגמרא מספרת לקמן, בסוטה דף ממזי, אנחנו נגיע לזה, הגמרא מבארת את זה, איך יעניש אותו, אמר לו, הצרת של נעמן תעבור עליו ועל שלושת בניו. ככה היה. עד סוף ימיו לא היה לו רפואה. ארמינן, וכיוון שהוא היה מצורע, אז הוא היה צריך להיות מחוץ למחנה. הוא לא היה יכול להיכנס למחנה ישראל, אז הוא היה בנידוי כל ימי חייו. כיוון שהוא היה בנידוי כל ימי חייו, הוא היה צריך ללכת למקום אחר. הוא הלך למקום אחר, ונתרד מעולמו. הלך ועבד עבודה זרה, ואיבד את עולמו. אין לו חלק לעולם הבא. אמר מסרין, נפצדי, גם אותו היא תרדה מהעולם הבא. גם אבשלום, כמו שאנחנו נלמד לקמן, אבשלום גם כן נתן עיניו במלוכה, רצה להיות מלך, וגם כן נתרד מן העולם. אדוניה, שרצה את אבישג השונמית, שזה הייתה סוכנת של דוד המלך, והוא היה בן של דוד המלך גם כן, רצה לקחת שכרה, רצה לקחת דברים שלא שייכים אליו, גם כן נתרד מן העולם, שלמה המלך הרג אותו. עוזיהו, שרצה להיות כהן, גם כן הצרעת זרחה במצחו. והאמן הרשע, אמן הרשע, הנה אמן, עוד מעט יבוא, נדרוך עליו ככה בפורים. גם הוא רצה לקחת את הממון של ישראל, את הבתים. בסוף גם מה שהיה בידו נאבד, ומרדכי ירש את הווילה שלו בהרצליה פיתוח. אל אמן, היה לו שם וילה, שלוש קומות. בסוף מרדכי נכנס לווילה הזאת. כשנתנו עיניהם ומה שאינו שלהם. מה שביקשו לא ניתן להם. ומה שהיה בידם נתנו מהם. אכן, אדם צריך ללמוד. ללמד את עצמו שמה שנתן לו בורא עולם, ידע לשמוח בחלק שלו. עוד כתוב, בירך התחילה, למדנו שכיוון שהיא התחילה בירך ואחר כך בבטן, אז קודם כל היא לוקה בירך, ואחר כך היא לוקה בבטן. אז אומרת הגמרא, מנה הנמילה, מאחן למדים, תמיד שהגמרא שואלת מנה הנמילה, היא רוצה פסוק מהתורה שבכתב. אז מאחן למדים, שקודם כל היא בירך נענשת ואחר כך בבטן. היא למה, אם תאמר משום שכתוב, בטא את השם, את ירכך נופלת ואת בטנך צבא, אז אתה רואה שקודם כל הפסוק הקדים את הירך ואחר כך את הבטן. רק יתיר, אבל יש פסוק אחר, בדיוק הפוך. כתוב וצבתה בטנה ונפלה ירכה. אתה רואה שקודם כל כתוב בטן ואחר כך ירך. אז אין ראיה מהפסוק הראשון. אז חזרה הקושייה, מאיפה למדים שקודם כל היא לוקה בירך ואחר כך בבטן? ואק יתיב, אמר רבי אלו, קילה היא להתחילה ירך. הפסוק שהזכיר, בטא את השם ירכך נופלת ואת פתנך צבא, הוא מדבר על הכללה. אבל הענישה היא הפוך. קודם כל, הכתוב קילל את הירך כי היא התחילה קודם כל בעבירה. והדר בטן להית, אחר כך הוא מקלל את הבטן. ומיה כי בדקה, אבל המים שהם בודקים, כי אור חי הוא בדקה, בטן ברשע והדר ירך. איך המים נכנסים? קודם כל, בדיוק, הם באים מלמעלה, אז קודם כל הם מגיעים לבטן, ואחר כך לירך. אומרת הגמרא, אבל בכללה גם כתוב הפוך. בכללה כתוב לצבות בטן ולנפיל ירך. אתה רואה שגם בכללה, קודם כל המים נאמרו, מתייחסים לקלל את הבטן, ואחר כך את הירך. אז איך אתה מכריע מהפסוק שנאמר, קודם כל על הירך ואחר כך על הבטן. בית הגמרא לא, הפסוק ההוא מודיע לה הכהן שהבטן לוקה בהתחלה. לעולם הכללה כללה, התורה כללה קודם כל את הירך, ואחר כך את הבטן. אבל הכהן מודיע לאישה הסוטה, תדעי לך, אפילו שכתוב בתורה שהכללה קודם כל מקללת, התורה קודם כל מקללת את הירך ואחר כך את הבטן, תדעי לך שהמים פוגעים קודם בבטן. דבטן ברשע והדר ירך. רק אחר כך המים יפגעו בירכיים, שהיא תראה שהיא לא יכולה לעמוד על הרגליים והיא נופלת על העזרה, על רצפת העזרה. למה הוא מודיע? לה אומרת הגמרא שלא להוציא לעז על מים אמרים. יבואו הכתבים מהכלי התשקורת, יראו שהבטן קודם כל קיבלה את המכה ואחר כך את הירכיים, והם יביאו את הפסוק שהם רוסים. הם יגידו, הנה, תורה כתוב בתורה, תת השם את ירכך נופלת ואת בטנך צבא. והיא קודם כל קיבלה את המכה בבטן, אז זה לא המים המערירים עשו את זה. זה משהו אחר עשה, כנראה שיאכלה אוכל מקולקל. זה לא המים עשו את זה. אז הכהן מודיע לה, קבל עם ועדה, שבאמת קודם כל המים יפגעו לה בבטן ואחר כך בירכיים, כדי שאף אחד לא יבוא להרער אחר הדברים האלה. עוד אומרת המשנה, שמשון, אמרה מדבר קצת על שמשון הגיבור, שהיה שופט את ישראל. גם שמשון הגיבור, הוא היה גדול הדור, היה שופט את ישראל, הוא היה צריך להיות משיח. אז הוא הלך אחר עיניו, הוא טעה בזה שהוא הלך אחר עיניו, גמרא תסביר מה היה בדיוק, לפיכך ניכרו פלישתים את עיניו. זאת אומרת, יש דין ויש דיין, וכיוון שחטא בעיניו, אז פלישתים ניכרו את עיניו, וזה היה כפרתו בעולם הזה, כדי שיבוא נקי לעולם הבא, שנאמר, ויוחזוהו פלישתים, וינקרו את עיניו. אבשלום נתגאה בשערו, היה לו שיער מאוד יפה לאבשלום. אבשלום הוא היה נזיר עולם. נזיר עולם זה אדם שהוא לא מסתפר אף פעם, אבל אם יכביד שערו, התורה נתנה לו רשות להסתפר פעם בשנה. הוא יכול לא להסתפר, כמו נזיר שמשון. נזיר שמשון זה נזיר יותר חמור מנזיר עולם. נזיר עולם יכול להסתפר פעם ב-12 חודש, זה גם שיער ארוך. אם אדם לא מסתפר שנה, יכול לצמוח לו שיער ארוך. אז אבשלום היה נזיר עולם. שמשון, כבר אומר בנזיר דפדלת, שמשון זה נקרא נזירות שמשון. הוא היה נזיר מבטן, עוד מלפני שנולד, זה אסור לו להסתפר לעולם. שמשון הגיבור היה אסור להסתפר לעולם, ברגע שהיא גזרה לו את השיער הפלסטינית הזאת, אז לקח לו הקדוש ברוך הוא את הכוח העל טבעי שלו, כמו שהגמרא תבאר לכמן. אז אבשלום הוא היה נזיר עולם, הוא היה יכול להסתפר פעם בשנה, אז הוא היה מתגאה בשיער שלו, והיה מפרסם את זה ועושה סעודות, לפיכך נתלה בשערו. ללמד לכמן, גם התנך מספר שהשיער שלו נתלה בסבך האלה, הוא היה רוכב על חמור, בא רוח פרצים ועיפה לו את השערות למעלה, והסתבך השיער שלו בסבך האלה. ואז הגמרא אומר שכמובן שהוא בא להוציא את החרב ולחתוך את השערות, כי זה היה פיקוח נפש, הוא נתלה באוויר, החמור המשיך, והוא נתלה באוויר, אבל הקדוש ברוך הוא עשה נס, פתח לו את האדמה, הייתה רעידת אדמה אלטרנטיבית. משהו ככה בדיוק מתחת לרגליים שלו, ראה גיהנום, פתוחה מתחתיו, ראה ככה איזה עומק, והאש ככה שורפת מלמטה, אז הוא יעדיף להישאר ככה. ואז אומרת הגמרא, כמו שמסופר גם בתנך, שבאו והרגו אותו, תקעו בו חרבות, בעודות תלוי על העץ. ולפי שבעל 10 פילגשי אביב, לפיכך ניתנו בו 10 לונביות. לונביות זה כמו כידונים. 10 כידונים חרבות ניתנו בו, תקעו בו 10 חרבות. הרי דוד המלך היו לו 18 נשים. הגמרא אומרת בסנהדרין פרק ב' שהתורה אמרה שאסור למלך להרבות נשים. אדם שהוא הדיוט, חוץ מדעת הרמב״ם, יש מחלוקת בראשונים. אבל לפי מי שמתיר, הוא יכול שיהיה לו 100 נשים גם כן. מסופר על רבי טרפון בתוספתא דכתובות, שפעם אחת היה שנת בצורת. רבי טרפון הוא היה אדם מאוד עשיר, עשיר גדול, היה לו הרבה נכסים, הוא היה כהן גם. מסופר שם שפעם אחת הייתה שנת בצורת, והוא קידש 300 נשים, לא שהוא חי איתה או משהו כזה, הוא קידש 300 נשים רק כדי שיוכלו איתו בתרומה. זאת אפילו שהיה פיקוח נפש, הוא יכול היה להכיל אותם גם כן מכוח פיקוח נפש, אבל העדיף לעשות את זה ביתר, ולכן קידש אותם, ואז אשת כהן יכולה גם כן לאכול בתרומה. והיה מאכיל אותם מתרומה. אז אתה רואה שהאוכל שלו, מתנות כהונה שהיה מפריש, היה מקבל 300 נשים היה מאכיל בתרומה. זאת אומרת שהוא היה עשיר. אומרת הגמרא, אז מה רצינו להגיד? שאדם הדיוט יכול להרבות נשים, אבל מלך הוא לא יכול להרבות יותר מ-18 נשים. ככה הגמרא שם לומד מפסוקים שכתוב יוסף השם לך כהנה וכהנה. היה לו 6 נשים, כמו שכתוב בתנך, ו-6 פילגשים כהנה, 6 כהנה. אז היה לו 6 נשים לדוד המלך ו-12 פילגשים. אז אבשלום, מתוך ה-12 פילגשים, הוא בעל 10 פילגשים של דוד המלך. לפיכך ניתנו בו 10 לונביות, תקעו בו 10 כידונים, שנאמר ויסו בו 10 נערים נושאי כלי יואב, יואב בן צרויה שהיה חייל של דוד המלך, שר צבאו, ויקו את אבשלום. כל אחד תפס כידון, ו10 הנערים תקעו בו 10 כידונים. ולפי שגנב 3 לבבות, לב אבי ולב בית דין ולב כל ישראל, לפיכך נתקעו בו 3 שבטים, כמו חיצים כאלה. והגמרא איך לומדת את זה? כתוב שנאמר ויקח 3 שבטים בכפו, יואב לקח 3 חרבות ביד אחת, 3 חיצים, והתקעם בלב אבשלום, עודנו חי בלב האלה. כביכול הגמרא יש לה פה שאלה, כתוב שיואב תקע 3 החיצים תקע אותם בלב של אבשלום. למה התנך מודיע ש3 העצים נתקעו בלב? מה יש בזה? שיגיד שיהרוג אותו, שתקע אותם בגופו. את 3 העצים הקדוש ברוך הוא סיבב שיואב דווקא את כל 3 יתקע במקום אחד, שזה בלב של אבשלום. בגלל שהוא גנב 3 לבבות. מה הוא עשה? הוא הלך לגזוז את שערו. אמרנו שפעם בשנה הוא היה גוזז את שערו. אז הוא אמר לדוד המלך, אבא שלו, הוא אמר, אבא, אני הולך, אני רוצה שתביא איתי, אתה יודע, זה סעודת מצווה, אז אני רוצה שתביא 2 תלמידי חכמים מהסנדרין, שככה יהיה מצווה גדולה, שיראו שאנשים חשובים נמצאים, שדוד המלך לא רצה. והפציר בו ושכנע אותו, בסוף נתן לו הסכמה, שאבשלום בני ייקח 2 מהסנדרין. מה הוא עשה אבשלום? הלך ל2 מהסנדרין, הראה להם את זה, באו איתו. אחר כך הלך לעוד 2, באו איתו. הביא כל הסנדרין, 2 באו אל התיבה. לקח את כל הסנדרין, אחר כך הראה את זה, כל עם ישראל ראו, בית דין, הראה לבית הדין, גם כן באו. הראה את זה, כל עם ישראל רואים שהסנדרין באים איתו, כולם באו. ואז הוא גנב את עם ישראל ועשה מלחמת אחים, הקדוש ברוך הוא העניש אותו. טוב, שבוע הבא בעזרת השם, נמשיך על שמשון הגיבור. בוא נגיד משהו קצר על הפרשה. פרשה שבוע היה כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, נכון? אז הקושיה הידועה, הקושיה מפורסמת, כתוב, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. אז כולם שואלים, הראיה צריך להיות כתוב בתורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, בתוך המקדש. מה פירוש ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם? כן, אז אומרים, יש אדם שהבית שלו הוא בית מקדש. אתה נכנס, אתה רואה תמונה של הבבא סאלי, עליו השלום, ושל הבן איש חי, בתמונה של כל הצדיקים, עד שאתה יכול לפתוח שם גלריה של תמונות של צדיקים. ואתה רואה תמונה של הכותל המערבי, ומלא מפתחות של הפרנסה, אתה יודע, כל מיני דברים וקניעות, ואיזה בית מקדש יש בבית הזה. אבל אין שם כשרות, אין שם שבת, אין שם שלום בית, אין שם התנהגות יפה. אומר בורא עולם, מקדש זה טוב, זה יפה, זה מביא קדושה לבית, אבל זה לא העיקר. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. העיקר זה לא על התמונות, שיהיה כתוב שיביתי השם לנגיד תמיד, העיקר שהקדוש ברוך הוא יהיה בתוך הבן אדם עצמו, שהבן אדם עצמו מתנהג יפה ועושה מעשים טובים ומקיים את התורה, אז הקדוש ברוך הוא בא להיכנס לתוך הבית. ואם הוא רוצה להוסיף תמונות של צדיקים, אז בעד אחסן, כמו שאומרים, כמו שמסופר על האדם שהיה לו מסעדה, היה לו מסעדה, בית מאפה כזה, וכל הזמן הוא היה מנסה שהרב של המקום, הוא רצה כל כך שהרב של המקום יבוא לשם כדי שיתפוס אותו העובד ויצלם אותם ביחד, ואז כולם, הוא יתלה את זה על הקיר, ואז כולם יראו, הנה הרב יצטלם איתו, הרב של העיר, הרב יצטלם איתו, אז זאת אומרת שמותר לאכול פה. אבל אף פעם הרב לא היה עובר במסעדה הזאת, תמיד שהוא היה מגיע למקום הזה, תמיד הוא היה עובר צד שני. אז הוא אומר לו, כבוד הרב, למה אתה לא בא אף פעם לעבור פה במדרכה? תראה איזה תמונות יש לי פה של הצדיקים, זה מסעדה טובה, למה אתה עושה לי את זה, כבוד הרב? יש לי פה תמונה של הבבא סאלי, יש לי פה תמונה של הבן איש חי. מה, זה מקום טוב, אנחנו מאמינים. אמר לו, אם הבבא סאלי היו פה ואתה היית תלוי, הייתי בא. אבל עכשיו שהם תלויים ואתה פה, לא נכנס. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.